שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים. בימים שבין 17 בתמוז ו9 באב מרבים לדבר על אהבת חינם. אני רוצה היום להזכיר בכמה נקודות את המושג של אהבה, של אהבה עצמית, של אהבת חינם. ובכלל המושג אהבה. יש לנו את היכולת לקבל את הזולת בשלמותו, על כל המרכיבים שלו, ללא שום הסתייגות. זה או זו תחושה של בית. המושג בית, בשביל זה גם חז"ל קראו לבת הזוג ביתו זו אשתו, אבל בהיבט מסוים זה כלפי שני בני הזוג. בית זה מקום שבו מתאפשר לי להיות על כל חלקיי, זאת אומרת שיש מקום לכל חלקיי, זה בעצם המושג בית, המושג שבו יש הכלה לכל זה. כשאנחנו זוכים לאהבה, אז משהו בתוכנו גם משתחרר, משהו בתוכנו מתאפשר לו להיות בגדילה אמיתית. אהבה זה בעצם המקום שבו יש אכלה וקבלה, שזה ההפך משיפוט וביקורת. היכולת להגיע למצב הזה של אכלה וקבלה, של ההפך משיפוט וביקורת, זה רק כשבן אדם יש לו את זה גם כלפי עצמו. זאת אומרת שהוא יכול לקבל את עצמו כפי שהוא, ללא הסתייגות. בלי אבלים, בלי מרכאות. עכשיו, ההפך מאהבת חינם, שעליה מרבים לדבר בהקשר של חורבן בית המקדש שהיה בגלל שנאת חינם, ההפך מאהבת חינם זה לא שנאת חינם, אלא ההפך מאהבת חינם זה אהבה תלויה בדבר. זאת אומרת שזו אהבה על תנאי. השאלה היא, האם יש באפשרותנו לפתח ולטפח בתוכנו אהבה שהיא לא תלויה בדבר. אנחנו יודעים על אהבה שהיא תלויה בדבר, שיש לה חיסרון במובן הזה של בטל הדבר, בטלה האהבה. עכשיו, אי אפשר לקרוא לזה חיסרון, כי אם הגדרת המציאות, בטל הדבר, בטלה האהבה. זאת אומרת, כשאני, כל עוד הדבר שבגללו אני אוהב את הזולת קיים, אז בעצם אותה אהבה קיימת. ברגע שאותו דבר נעלם, אז בטלה האהבה. מי הוא הדוגמה של אהבה שאינה תלויה בדבר במקרא? זה אהבה דוד ויונתן. זה נקרא, קודם כל שימו לב שדוד מספיד את יונתן אחרי שהוא נפל בקרב בגלבוע, והוא זכה שהקינה שלו עליו יד היום מכירים אותה בימי הזיכרון בכל מיני מקומות. זאת אומרת, זה קינה בת על מוות. שם אומר, צר לי עליך, אחי יונתן, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. אז גם מסביר, הבן איש חי, מה זה נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. שדוד הוא בא משבט יהודה ויונתן מגיע משבט בנימין. שבט יהודה זה מלאה ושבט בנימין זה מרחל. כשרחל באה להיכנס לחופה יחד עם יעקב אבינו, אז היא לקחה בחשבון ויעקב לקח בחשבון את הרמאות של לבן, והם עשו ביניהם סימנים אינטימיים בשביל שהוא לא יוכל לרמות. ואף על פי כן לבן רימה את את יעקב. עכשיו, כשרחל ראתה שהיא לא נכנסת לחופה ואחותה נכנסת במקומה, אז היא ידעה וידעה עכשיו להחליט האם אחותה תתפדח, זאת אומרת, יהיה לה את הבושה הגדולה כשיעקב יגלה שזה לא רחל, או שהיא תמסור לה את הסימנים. עכשיו, לפעמים הקינה או הכאב האישי או הצער הוא כל כך חזק, הוא כל כך רב עוצמה, שלפעמים אנחנו, בן אדם מוותר על הערכים והעקרונות שלו. אבל רחל גילתה פה אהבה גדולה מאוד לאחותה, למרות שזה הדבר שהכי כואב היה לה, לראות את יעקב נכנס לחופה עם אחותה לאה במקום איתה בעצמה. היא החליטה, בשביל שלא תהיה בושה והשפלה לאחותה, אז היא מוסרת לה את הסימנים. אז עכשיו, לאור הדיבור הזה, מסביר ככה בן איש חי את האמירה של דוד: נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. אהבת נשים של אמותינו רחל ולאה בסיטואציה המדוברת זה אהבה לא שגרתית, כי בדרך כלל אדם יכול להיות באהבה כל עוד זה לא מתנגש באיזה אינטרס שלו. בן אדם יכול להיות באהבה כל עוד זה לא על חשבונו, אבל ברגע שהוא יכול לשלם על זה מחיר אישי יקר, אז הוא בעצם מוותר על הערכים שלו. ורחל ולאה עם סמל לאהבה שאינה תלויה בדבר, ושרחל מסרה את הסימנים ללאה. אבל אומר דוד על יונתן, האהבה שלך אליי הייתה עוד יותר גדולה מאשר האהבה ביניהם, כי לוותר על גבר זה עניין אחד, זאת אומרת לוותר על האהבה. האמת היא שהיא לא ויתרה פה, היא בעיקר ויתרה על מה שנקרא על ההשפלה של אחותה, זה עיקר היה הוויתור. זה לא שאם היא לא הייתה מוותרת זה היא הייתה נכנסת לחופה, אבל התאווה לשררה, לכבוד ולשלטון בזמנים מסוימים היא רבת עוצמה מאשר התשוקה הבין מיני. ובעצם שאול אומר לבנו יונתן, איך אתה מעז להתחבר עם דוד? זה לא עוד חבר, זה עכשיו מאבק איתנים מי יהיה מלך. אתה בני יורש העצר, ואם אתה מתחבר איתו שהוא טוען לכתר, או שיש אחרים שטוענים אודותיו שהוא ראוי להיות מלך, אז בעצם אתה, איך אתה לא מבין את זה שהאהבה שלך אליו זה הדבר הכי טיפשי, הכי לא נבון בעולם, כי אתה תפסיד את הכתר. ואף על פי כן שאול ואף על פי כן יונתן, בנו של שאול, האהבה שלו לדוד היא יותר גדולה מהשרה. במילים אחרות, המלבין קורא לזה אהבת הטוב את הטוב. זאת אומרת שאנחנו במהות שלנו אנחנו טובים, במהות שלנו יש טוב, והטוב הזה לא מותנה בשום דבר. וכמה שאנחנו בקשר עם הטוב הזה, אנחנו יכולים לראות את זה גם אצל הזולת ולהתחבר אליו. אז האהבה האמיתית זה גם לראות חלקי טוב אצל הזולת שמאירים לי את חיי. רבי נחמן אומר בליקוטי מורן בתורה למד א', שבכל אחד יש בו נקודה יקרה מה שאין בחברו. לא נקודה טובה אלא נקודה יקרה. זה לא אומר שהנקודה יקרה היא לא נקודה טובה, אבל שם הניסוח, כי לרבי נחמן יש פעמים שיש לו ניסוח שנקרא נקודה טובה. הרגע אנחנו מדברים על נקודה יקרה. אומר, ובקשר בין אנשים, בקשר בין חברים, אני צריך לפתוח את עצמי, לקבל את הנקודה היקרה שיש בזולת, מה שאין בי. אומר, והנקודה הזאת, שם שורה האהבה. יכול, כשאני מזהה את הערך שבזולת, ואני מוקיר את זה, ואני פותח את עצמי לקבל את נקודת הערך הזו ממנה, אומר, שם שורה האהבה. עכשיו זה, פעם שאלתי את הרב בזנסון, מה הדבר הכי חשוב בזוגיות או בחיי אהבה? תשובה לזה משתנה מפעם לפעם. אבל באותו ערב הוא אמר לי שדבר הכי חשוב לדעתו זוגיות זה להעריך את הזולת. זאת אומרת, כשאת מחפשת ויש בן זוג פוטנציאלי, אז יש כמה היבטים שראוי לשים לב אליהם, כמו למשל היבט של משיכה גופנית. למה אני מזכיר את זה לפני שמעתי כל קריטריון אחר? כי הגוף עצמו הוא מקלט, הוא יודע המון, גם אם אני לא מצליח לתמלל את זה במילים למה אני נמשך או למה אני לא נמשך. השאלה פשוטה, האם את נמשכת פיזית אל אותו בן אדם? זאת אומרת, האם את מדמיינת שאת צריכה להיות איתו באינטימיות? כן, הדברים ראוי להם להיאמר מפורש. האם זו מחשבה שיוצרת קיבוץ או מחשבה שיוצרת התרגשות? האם זו מחשבה שיוצרת התרחבות או מחשבה שיוצרת מועקה? הגוף יש לו המון מידע. גם זה גם יכול להשתנות, אבל בכל אופן להקשיב לזה. אבל זה הזכרתי במאמר מוסגר. אבל יש עוד נקודה. האם את מעריכה? האם אתה מעריך את בת הזוג? זו שאלה פשוטה. ולכאורה, יכולות להיות כל מיני תשובות לא לגמרי בהירות, כמו למשל, אני מאוד אוהב אותו, אבל אני לא מעריך אותו. כי נקודת הערך, מה זה נקודת הערך? או כמו שרבי נחמן קורא לזה, נקודה יקרה, מה שיש בחברו ואין בי. זה בעצם גילוי מיוחד שאמור לעבור דרכו. והקשר בינינו, אנחנו כל אחד מזין את הזולת, אני מקרין את הטוב שבי והוא פתוח לקבל את זה כי זה חסר אצלו, מה שיש לי להציע. ואני פותח את עצמי לקבל את נקודת הערך שיש בו. אבל אם נקודת הערך חסרה, זה מידע חשוב. עכשיו תראו, כל בן אדם עושה דברים בעלי ערך, אבל השאלה אם זה עבורי זה דבר ערך. זאת אומרת, מישהו שמתעניין במוזיקה והזולת יש לו חידוש מוזיקלי, זה נקודת ערך. אבל מישהו שאין לו שום עניין במתמטיקה אז קשה לומר שהנקודה היקרה שיש בזולת תאיר לו. אני רוצה לצטט את המילים הללו מתוך ליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ד, ששם רבי נחמן מזכיר את המילים הללו, הנקודה היקרה ששם שורה האהבה. אומר ככה, אני אתן כמה ציטוטים, שם קודם כל הוא מזכיר את המושג הזה נקודה יקרה. אומר, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה, מה שאין בחברו. עכשיו, יקר, איזה מילים נרדפות או מילים מפרשות אסוציאטיבית אתם יכולים למצוא למילה יקר? משהו שהוא בעל ערך, משהו שהוא נדיר, משהו שהוא לא מצוי. המושג יקר, דבר ככל שהוא נפוץ, פחות יקר. ככל שהוא נדיר, הוא יקר. אז הוא אומר כך. כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה, מה שאין לחברו. ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר, הוא מעורר לב חברו. שלושת המילים הללו, משפיע, מאיר ומעורר, יש פה את הביטוי של שפע, הוא משפיע. יש פה את המילה מאיר מלשון אור. ומעורר, בשביל להגיד מה המילה מעורר, אתם צריכים להתעורר. מעורר מלשון, מעורר אותו. עכשיו, בעצם זה הזדמנות באינדקס, מי שזה רלוונטי לו, זה, אגב, זה, זה, זה דיבור שהוא מתאים גם לזוגות נשואים, גם לזוגות בתור מערכת זוגית, וגם למי שעומד בפני הזדמנות או בשלב בחיים של בחירת בן זוג. כי אחד הדברים הכי כואבים בתור זוגיות קיימת, שהזולת, בוא נאמר שמכל מיני סיבות הזוגיות הזו קרתה ולא עברו דרך השיעור הזה, ואז הזולת, אני בא לתת את המיוחדות שבי, אבל הזולת אין לו שום עניין בזה, ואז בעצם אני לא מרגיש שאני נותן שפע לזולת, ואני לא נותן לו אור, ואני לא מעורר אותו. זה הדבר הכי משמח בקשר, שאני בתחושה שמה שיש לי לתת עבור הזולת זה שפע, עבור הזולת זה אור, ועבור הזולת זה מעורר אותו. עכשיו, זה לא חייב להיות בצורה מאוד מפותחת, צריך להרגיש משהו מזה. האם מה שיש לי להציע מעניין את הזולה? אומר, כי הנקודה היקרה שבי, מה שאין בזולת, בעצם כל אחד בזוגיות, מה שהוא אמור לעשות, הוא אמור להשפיע, הוא אמור להעיר, הוא אמור לעורר. זה התפקיד שלנו. ולעורר לא בכוחניות ולא במוסר. כשיש משהו מאוד משמח, אנחנו מתעוררים. בעצם הקשר, גם תראו, תסתכלו על החברויות הקרובות שיש לכם. בדרך כלל חברות טובה, חברות טובה זה חברות מפרה. חברות לא טובה זה חברות מפרה. בשפה של ימימה, כשאני נוהג שלא כראוי כלפי העיקרים, זה נקרא לאפר. זה כביכול לאפר את ההסכם הלא כתוב, זה לאפר את מה שאני מחויב לעשות כאבא, או לאפר את מה שאני מחויב לעשות כחבר, או לאפר את מה שאני ראוי לעשות כבן זוג. אז תכירו מילה ימימה, אית לאפר. אני משתמש והפעם, כי זה לעומת זה, זה בסך הכל שנות הניקוד. או להפרות או להפר. כי קשר נכון הוא מפרה. זאת אומרת שהמפגש בינינו הוא יוצר משהו חדש. השיחה מעניינת, הנושאים מתפתחים. אם אין הפריה, אז ראוי להנח ולומר אוי תת. עכשיו, אני לא אומר שאם אין הפריה ראוי לדחות את אופציית הקשר הזו. אני רק אומר, מהו האידיאל הגבוה? יש לפעמים מכל מיני שיקולים שבן אדם יבחר אחרת. אבל לפחות שתהיה לו בהירות מה חסר לו, ובכל זאת שהוא הולך על זה. כי אם יש בהירות מה חסר, אני מסכים לקבל את החיסרון הזה, לפחות אין פה הונאה עצמית, אין פה... אדם מבין מאיפה הוא מגיע למקום הזה. איך הוא הגיע לשם. אומר, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה מה שאין בחברו, ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר, הוא מעורר לב חברו. למה צריך לעשות החבר? יש תפקיד לכל אחד. לי, זאת אומרת, כרגע מדובר כל אחד שמדבר על עצמו, התפקיד שלו זה להשפיע, להעיר ולעורר. למה החברות צריך לעשות? חברות צריך לקבל ההתעוררות ובחינה הזאת ממנו. בכלל, כשמישהו משפיע לנו שפע, זה הנתינה הכי גדולה לקבל את אותו שפע. עכשיו, אני מדלג קצת. אבל לא הזכרנו איך בן אדם מגלה את הנקודה היקרה שבליבו. זה אומר, זה בזמנים שבן אדם מקדיש זמן להתבודדות. זמן להתבודדות זה לא רק במובן הברסלבי שהתפרסם כשרבי נחמן דיבר על כך שבן אדם כל יום יהיה לו כמה דקות לשיחה עם הקדוש ברוך הוא, אישית, אינטימית, ספונטנית, אלא התבודדות זה זמן שבו אני מקדיש לעצמי, לפגישה עם עצמי. גם בתוכי יש איזושהי נקודת ערך שצריכה להתגלות ביני לביני. הנקודה לא נקודה מיוחדת, לא נקודה טובה, אלא איזה נקודה יקרה. על משקל, אם היקרה לי יש, זמן השיר, נקודה יקרה לי יש. עכשיו, אומר רבי נחמן, שאני בקשר עם הנקודה היקרה שבי, היא מזינה גם אותי, זה נקרא מיני ובי. גם בתוכנו יש איזושהי דואליות בין כלל האישיות לבין הנקודה היקרה שבי. אני צריך להיות בקשר איתה, כי אם אני לא בקשר איתה, אני בקשר עם החלקים הנמוכים שלי, אולי עם הפחדים, עם התלונות, עם הדאגות, עם תרדות היום יום, וכבכל הנקודה היקרה זה איזושהי מתנת אלוה, שאני... מה? אז זהו, זה מתנת אלוה שראוי שאתן לה מקום וגם יהיה ניזון ממנה. גם בתוכי הנקודה היקרה היא אמורה להשפיע, להעיר ולעורר. ואני צריך זמן שקט מדי הוא נפגש אותה, את הנקודה היקרה הזאת. כי רק כשאני בקשר עם הנקודה היקרה שבתוכי, אז היא תבוא לידי ביטוי כשאני, בכלל בחיים שלי. אפשר גם עכשיו לומר, רואי תעתי. נקודתי היקרה, מה שלומך? צר לי ש... ימים ארוכים לא נפגשנו. לא רק שלא נפגשנו, עוד התנהלתי ומצב רוח שלי היה כאילו את לא קיימת בכלל. מבקש את סליחתך. אותו יחס שמתקיים בין חברים שבכל אחד יש נקודה יקרה מה שאין בזולת, אומר רבי נחמן, זה קורה בתוך האישיות שלנו, כי זה דבר מעניין, כי יש את החלק, נקרא לזה, התפקוד היומיומי, שאמור להיות ניזון מהנקודה העיקרה, אבל אני אמור בעצם לפגוש אותה, לגלות אותה בהתבודדות, והוא קורא לזה מיני ובי, ממנו בעצמו. אז זה לא זיהוי חד פעמי, אלא כל פעם שאתה בהתבודדות, בזמן האישי שלך, גם מדבר עם נשמתך, גם שואל, אתה מדבר עם עצמך, מדבר עם ה... נקרא לזה עם הפנימיות שבך, ו...
יכול לחיות חיים שלמים, ולא לעזרת מהפנימיות.
כן, שזה אני אומר, זה לא נקודה חד פעמית, כל יום מתגלה הנקודה השייכת לאותו יום. שזה גם, שרבי נחמן מדבר על לגלות את הנקודה, הוא אומר לגלות את הנקודה ששייכת לעת הזאת, מה היום מאיר לך. זה בעצם מה היום משמח אותך, או מה היום, איזה הבנה מעניינת עלתה בך על החיים, או איזה משהו עם משמעות חיובית ערערת בו. זאת אומרת, מה שאני אעשה עכשיו בתשובה לך, אני מקטין בעצם את המושג נקודה, והופך אותו למאוד טריוויאלי, למאוד יומיומי. וכשאתה בקשר כל פעם עם נקודת הערך של אותו יום, כי זה החידוש של רבי נחמן, כי בצורה שבה הצגתי את זה, זה נשמע כמו איזה חקירה, נמצוא איזושהי נקודת, איזה יעלום ייחודי שקיים בתוכי. האמת היא, שאם אני יום יום פוגש את נקודת הערך ששייכת לאותו יום, ממילא לאט לאט מתגלה גם היעלום. כי הביטוי שאומר יקשר את ליבו להנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. ווסידוס בעת הזאת. למה זה ווסידוס? בעת הזאת זה מה היום העיר. מה הרערתי, איזה נקודה התחדשה לי. כי גם הבנות שעולות לי על החיים, או משהו מסוים שהרערתי בו, הבנות חיוביות, זה גם נקודת ערך. זה גם נקודה יקרה. ואמרת דבר נכון, אדם יכול לעבור חיים שלמים שלא מקדיש זמן לעצמו. חיים שלמים. יש בספר שיחות הר"ן, אנחנו אומרים שבן אדם יכול לעבור חיים שלמים בלי זמן אישי לעצמו. אני חוזר לעניין הזה של מיני ובית. עכשיו, כשאני בקשר נקודת הערך שלי, או נקרא לזה נקודת הערך היומית, נקודת הערך היומית מצד אחד זה משהו שהוא כל יום, אבל ברור שהיא יותר מינורית, זאת אומרת, זה לא משימה גבוהה מדי, זה בעצם מה מאיר לי היום, מה נוגע בי היום. ואם כל יום אני מקדיש זמן למצוא את נקודת הערך היומית, אז מילא גם מתגלה נקודת הערך המוחלטת, הייחודי. אבל זה קורה מעצמו. זה לא עבודה ממוקדת, כי העבודה הממוקדת זה, אני חוזר שוב למילים, נקודה השייכת לליבו בעת הזאת. מאוד מעניין הביטוי, יקשר את ליבו, הנקודה השייכת לליבו בעת הזאת, יש לב, ויש נקודה השייכת ללב, וצריך לקשר את הלב לנקודה. הנקודה זה משהו עוד יותר פנימי מהלב, בעת הזאת. זה בעצם מה שלומך היום, מה שלומך עכשיו. הייתי נפגש עם הרב גזנסון, שלא צריכיתי ללמוד הרבה את כתבי רבי נחמן, היינו יושבים מדברים, אני שואל את מיכי, מה שלומך? אני מספר לו קצת. חמש דקות. אני אומר לכם, מה שלומך? מה נשמע? לא הבנתי, חשבתי, מה, הוא לא זוכר טוב? הוא כבר בגיל של ה... היה לי סבתא, עליה שלום, שאלה אלצהיימר. כשדרסתי, הבאתי את אשתי הביתה, היא עשתה איתה היכרות, ואחרי כמה דקות שאלה אותה, מי את? מה שמך? וככה זה חזר כמה פעמים. מצד אחד זה קצת כואב, אבל אם לוקחים את זה ברוח טובה, זה הייתה איזו אווירה של התחדשות. זה שהכרנו לפני חודש.
אני נשיא, לא זוכרת לבחות
עליו. נכון, אין אגו, זה מעניין. גם הבדיחות הן בטריותם. אנחנו
השתמשת
לסבתא כמו שברכת. זאת אומרת, אז הסיפור מוכר לכם על ה... ואז איך... ימים עליה שלום קוראות לזה להקשיב על נקי. מה זאת אומרת על נקי? זה כאילו בלי הזיכרונות של קודם. וגם על טקסט, אני יכול לקרוא טקסט דרך מה שאני כבר מכיר בו, הוורטים שיש עליו, יש על נקי. בכל אופן, אז עם המורה שלי, שאל אותי מה נשמע. אמרתי לו, זה ראיתי שהכל בסדר איתה, עניתי. אחרי עוד כמה דקות, מה נשמע? ואז, זה בפעם הראשונה, אבל לאור השנים היה בינינו מפגשים של המון שנים, שבתוך אותה שיחה הוא היה יכול לשאול 5-7 פעמים מה שלומי ולהקשיב בשימת לב. הוא כאילו אמר... הוא לא ביער את זה, אף פעם לא שאלתי אותו, עד שהתחלתי להשתמש בזה גם. הוא כאילו, מה שהבנתי השדר, מה שסיפרת לי עכשיו, מה שלומך, נקרא לזה רובד אחד. עכשיו בוא, עזב את מה סיפרת לי, מה שלומך עכשיו? עכשיו באמת, זה לא מה השתנה בחמש דקות הללו. אפשר גם לבאר את זה, סיפרת לי רובד אחד, מה שלומך עכשיו? אם את זה כבר סיפרת, בוא תספר עכשיו מה שלומך. ותגיע למשהו יותר פנימי. כן, ואז בהתחלה זה היה לי מוזר, אבל אז הבנתי, זה הזמנה כאילו לשתף משהו יותר פנימי, יותר... עכשיו, המושג הפנימי זה אי אפשר להביא את זה בכוח. עכשיו, מה שלומך? זה אומר בעצם, אם קודם סיפרתי לך מה המצב בבית, אתה יכול לשאול את מה שלומי, אז אני יכול אולי לתאר עכשיו משהו יותר שעובר לי ביום-יום, בלי קשר למאורעות החיצוניים של עבודה או של... אז זה הנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. אל תעשו את זה בדייטים. רק במקום שבו יש יחסי אמון והיכרות מתמשכים. אתם יודעים מה? למה לא? כמתי לומר, תעשו, אבל לא בחגותי. עכשיו, כל מה שאני מעריך בזה, זה בשביל המילים של רבי נחמן, שעוד מעט שהוא יגיד לנו שהנקודה הזו שם שורה האהבה. עכשיו, כביכול, אני אגיע לזה, עוד לא הגענו, רק ציטטתי נגיע בסוף לציטוט הזה, ונסיר את זה. ליקוטי מוהר"ן, למדלת, סימן למדלת. אבל מה, אבל לא אומר זו האהבה, מה הוא אומר? שם שורה אהבה. מה הכוונה שם שורה אהבה? אהבה זה בעצם... היא תמיד תהיה שם, שורות אחת. מה שקובע בסוף זה התשובה שאני רוצה להגיד. אני אומר את זה בשביל לעודד, כי אם יש לי משהו מכוון, אז כל תשובה גם לקטימי. אז מה זה שם שורה אהבה? רק תיגע בה. אבל שם שורה אהבה, כביכול, אהבה, רוח האהבה נמצאת כל הזמן בעולם. אין יום שאין בו אהבה. כך אומר הזוהר הקדוש. הוא אומר, יש שבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לכל יום מימות השבוע יש את הספירה שלו. יום שני זה ספירת הגבורה, יום שלישי זה ספירת התפארת. יום ראשון זה ספירת החסד, שזה אהבה. אז אומר הזוהר הקדוש, חוץ מאשר שלכל יום יש את הספירה הייחודית שלו, לכל ספירה מתלווה גם האהבה. זאת אומרת, האהבה הולכת עם כל הספירות האחרות. אלא מה? למה אנחנו מזכירים את זה ככה? היא צריכה מקום לשרות שם. זה הרעיון. שם שורה אהבה, היא צריכה כאן נחיתה. אם אין לה את המקום שבה היא יכולה לשרות, אז אולי היא קיימת סביבנו, אנחנו לא יכולים לפגוש אותה, כי לא היה לה מקום להופיע. זאת אומרת, אני צריך לבנות מרחב שבו האהבה יכולה להתקיים. והאהבה יכולה להתקיים בנקודה הזאת. אשרת ליבו להנקודה השייכת ליבו בעת הזאת, זה בעצם איפה, אפשר לכם להרחיב את זה, איפה התעוררה אצלי האהבה היום? גם יום שיש בו ימים לא רצויים, כי בכל יום יש את נקודת האהבה שלי.
שיש לו פנאי. פנאי הוא שאני אאפשר לה להגיע. כאילו פתאום כן יש פנאי.
נכון. כל דבר, בשביל שהוא יתקיים בעולם, הוא צריך מקום. אחת ההגדרות למקום, זה מה שמאפשר לדבר להיות. מה שמעתי את חכם ירושלמי קול רבי משה שפירא עליו השלום, זה הייתה ההגדרה שלו, אומר, מקום זה מה שמאפשר את ההיות של הדבר. לדוגמה, יש לי שעון, אבל בשביל, אני צריך קיר בשביל שהוא יופיע עליו. הקיר זה המקום שלו. ספר צריך מקום במדף. אם אין לו מקום במדף, הוא רק בתוך איזו ערימת חוסה, אין לו קיום. אז בכלל המושג מקום זה מה שמאפשר לדבר להתקיים. לא רק להתגלות במיטבו. שזה גם ביחסי אנוש, אנחנו מתארים לפעמים מערכת יחסים שלא עלה יפה, הוא לא נותן לי מקום. לא נותן לי מה. מה זה בעצם מריבות בלתי פוסקות בין אחים, לדוגמה? שהמקום של כל אחד לא ברור. אין לו מקום ברור, ונאבקים על המקום. קשב זה לתת מקום. כל דבר בשביל שהוא יתקיים בעולם הוא צריך מקום. זה חוק רוחני, מקום. גם התמדה. נכון. וגם הסגן, אם זה בתל אביב. למה אני מרחיב עכשיו למקום? כי גם האהבה צריכה מקום לשרות. כביכול, יש פה משהו אופטימי ומשהו מאתגר, לא פסימי. המשהו אופטימי שרוח האהבה אופפת אותנו, מקיפה אותנו כל הזמן. להתגלות היא יכולה רק אם יש לה מקום. להתגלות. כמו גלי רדיו, יש כל הזמן, אם יש לי את המכשיר קליטה. אז צריך את המקום ששם היא שורה. שם שורה האהבה. יש עוד הגדרה של רבי נחן לאהבה, אני עוד מעט אחזור לשם שורה האהבה, שהוא אומר בתורה י' ז', הגדרה מעניינת למילה הזאת. אומר, כי האהבה הוא הידבקות רוחה ברוחה. דהיינו רוח האוהב ברוח הנאהב. במילים יפות. אני מציע שכל מי ששומע את המילים הללו, אל תחשבו איך זה קשה, איפה אני משיג ומממש את זה בחיים. זה מסוג המילים שראוי להתענג אליהם כשהן נאמרות, בלי השלכות עתידיות. חוזר שוב, כי האהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה. רוחה זה כוונה היא רוח. רוח האוהב ברוח הנאהב. במילים אחרות, לכל בן אדם יש את הספיריט שלו, יש לו רוח שאיתו. המילה רוח זה גם מה שאנחנו אומרים באנגלית wind, במובן של משב רוח. אבל גם יש רוח, לכל דבר בבריאה יש לו רוח. יש רוח בינה, יש רוח שטות, יש רוח חוכמה, יש רוח גברה. טוב, אין אדם ורבל נכנס בו רוח שטות. חזל, המקום הכי הרבה שראיתי בעולם שמשתמשים במושג רוח, זה אצל חזל ואצל האינדיאנים. אצל האינדיאנים בטבע, לכל דבר יש את הספיריט של העץ, הספיריט של הסלע, הספיריט של הפרח. ולמרבה הפלא, עד שלקח לי זמן להבין שגם אצלנו, כל דבר, אדם יש לו רוח. יש את הדבר, יש את הרוח שלו, יש את הספיריט שלו. אז כי אהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה, דהיינו רוח האוהב ברוח הנאהב, ואז הוא אומר שזה בחינת אוויר הנח, שרוחם נחים זה מזה. הכוונה היא שיש ביניהם איזושהי הרמוניה. רוחם נחים זה מזה, וזה בעצם הביטוי הכי קרוב להרמוניה כתוב בפרקי אבות. אדם שרוח הבריות נוחה אמן. זאת אומרת, יש באדם שמכניס את כולם לתזזית, לחוסר שקט. רבי נחמן מוסיף, כי אין רוח רעה שהוא שנאה שיפריד ביניהם. כי השנאה היא בחינת רוח רעה. כמו שכתוב, וישם השם רוח רעה בין אבימלך ובין אנשי שכם, ופרש רש"י שנאה. נמצא ששנאה מבחינת רוח רעה בלבול האוויר. שעל ידי זה אין יכולים לשמוע הדיבור, אומר, ולהפך, אהבה ורעות הוא בחינת אוויר הנח והזך. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד ביטוי, שזה נקרא חן. חן. נחן אומר, למה לפעמים אני מבקש משהו מהזולת והבקשה לא מתקבלת? אנחנו יכולים להגיד כי לא בא לו, כי לא מתאפשר, אבל אמרנו מה שקובע זה התשובה מה... אז הוא אומר, כי אין לדברים חן. אומר, צריך שיהיה חן לדברים וחן למבקש. לא בהכרח שעוד מעט נגיד איך מקבלים חן, אבל לא צריך חן. אומר, מה קורה? כשיש להמבקש חן, וכשיש לדברים חן, אז מר נעשה מקום בליבו של המבקש. כביכול, למה כשאין חן הבקשה לא מתקבלת? זאת אומרת, כי אין לו מקום בלב. החן הוא כביכול יוצר חקיקה בלב, הוא יוצר מקום ששם יהיה אפשרות לבקשה להתקבל. שימו לב לאיזה ביטוי עוד פעם השתמשנו בו. מקום. זאת אומרת שאם רוצים שהבקשה תתקבל אצל הזולת, אומר כי עיקר מה שאין מתקבלים בבקשות, מחמת שאין לדברים חן. והם נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו, כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו. מחמת שאין למבקש חן, שיכנסו הדברים בליבו. אז סוף, הוא הזכיר שוב את הביטוי מקום. גם אם אני מבקש משהו מהזולת, צריך שלזולת יהיה מקום להכיל את הבקשה. מה עושה מקום? אומר חן. אם יש לדברים חן ויש למבקש חן, אז יש מקום אצל זה שבקשים ממנו. אומר כשיש לדברים חן, אז ממש כביכול כמו נעשה מגרד כזה בלב של הזולת, שיש מקום. המושג מקום שחוקקים בסלע, אם אני חוקק בסלע, מוציא קצת אבן, יש מקום בתוכו. זה נקרא בשפת הסמלים האות תף. יש פסוק בנביא שכתוב והתווית התו. שהאות תף מסמלת את החקיקה. אז הוא אומר עכשיו, זה פירוש חדש לפתגם החז"ל לדברי חכמים בנחת נשמעים. המילה נחת זה חן פלוס תו. דברי חכמים, החכם יש לו חן, יודע? אז לדברים יש חן ואז נוצר גם תף, אז יש את המילה נחת, ואז הם נשמעים. עכשיו למה הזכרתי את החן? א', כולכם, יש לכם חן נהדר, כל מה שאתם בקשו יכול להתקבל להם. ואחד האפשרויות להסביר את המושג שנאת חינם זה לשנוא את החן שלהם. ומילא גם כן אהבת חינם, לאהוב את החן שיש בזולת. עכשיו מה זה חן? חן זה לא יופי, חן זה לא אסתטיקה, חן זה לא הישגים. זה בעצם הנקודה האלוקית שמתגלה בי. שנאת חינם, הרבה פעמים למה זה מתגלה אצלו וזה לא אצלי? אז אהבת חינם זה לאהוב את החן של כל מי שאני פוגש. מוציאים ו... אם לא מוצאים אותו, אי אפשר לקרוא לזה שנאת חינם, אי אפשר לקרוא לזה שנאת היעדר חינם. הרעיון הוא שכביכול יש חן, אבל אני לא חפץ להתחבר לחן הזה. לא נותן המקום. אהבת חינם. וגם צריך כל אדם לדבר עם חברו ביראת שמיים כדי לקבל התעוררות בליבו מהנקודה שיש בחברו יותר ממנו. אז יראת שמיים זה גם זה תפיסת האלוקות שבו. זאת אומרת, תדבר עם החבר, מה מעיר לך בקשר עם הקדוש ברוך הוא? כמו שכתוב, מקבלים דין מלא. ופה מגיע המשפט שעבורו עשינו הרבה הקדמות. כי בזה הבחינה שיש לחברו יותר ממנו, זאת הבחינה מבחינת נקודה. מה שיש אצל החבר זה מבחינת נקודה. ושם, בנקודה הזו, שורה האהבה. שם, בנקודה הזו, שורה האהבה. זאת אומרת, אם שם בנקודה הזו, שבחבר יש משהו יותר ממני, אם שם שורה האהבה ואני מקבל את הנקודה הזאת, כן, לקבל ההתעוררות מהליבו, מהנקודה שיש בכל הזה, אני מקבל גם את האהבה, במילים אחרות, כי אני פותח את עצמי לנקודת הערך של החבר, אני פותח את עצמי לקבל את אור האהבה שלי. אחת השאלות המשמעותיות שאמרנו קודם, אנחנו נמצאים בקשר, האם את מעריכה אותו? וגם בתור זוגיות קיימת, לפעמים זה למצוא את אותה נקודה שבה אני מעריך את הזולת ולטפח אותה, להעצים אותה, כי בנקודה הזאת שם הרי שורה אהבה, זה להכין מקום. זאת אומרת, גם בתוך זוגיות שיכולה להישמע אפורית, אני מזמין את עצמי להיות קשוב מה הערך שיש בזולת, מה הדבר שאני מעריך בו, לתת לזה תשומת לב, כי כל דבר שאני נותן לו תשומת לב הוא גדל, הוא מתפתח, הוא מתעצם, הוא מביא איתו עוד ברכה. אז אם דיברנו היום על אהבה ועל אהבה עצמית, זאת אומרת שזה בעצם למצוא את נקודת הערך שבי, לתת לזה מקום, זה לאהוב את זה, להיות קשור לזה, זה לאהוב את זה. דיברנו על אהבת חינם, לאהוב את החן. ובעצם אין אדם שאין לו חן. ובעיקר שאני צריך לבנות מרחב שבו תוכל להתגלות האהבה, שבו היא תוכל להופיע. חלק מהעניין שדוד המלך אומר, מי יש שחפץ חיים רב ימים, זה גם בכל יום למצוא את נקודת האהבה שמאירה לי. זאת אומרת, גם כשעוברים עליהם ימים לא פשוטים, אנחנו אמורים להשתמש בתדר של אהבה בכל יום, אפילו שהוא על בחינת נקודה. איפה העירה לי היום נקודת האהבה? איפה היא התעוררה? איפה אני מעורר אותה? איזה טוב ראיתי היום. יהי רצון. יהי רצון זה תחילת האיחולים. שנדע שהאהבה היא סביבנו כל הזמן. היא איתנו כל הזמן. ואני מכין לה כאן נחיתה, מכין לה מרחב נחיתה. מה? הסבא היא תתגלה ותופיע. מקום אחר פה בתורה, אמנם אנחנו כבר במנגינת הסיום, שרבי נחמן אומר שכל יום הוא דומה לאיזשהו גן, ויש שומרים סביב הגן שלא נוכל ליהנות מהטוב שבו. השומרים הללו זה נחשים ועקרבים, זה המחשבות הלא טובות, שהם שומרים שלא להיכנס לגן, זה בעצם למצוא את האהבה שיש בכל יום. הצלחה במשימה. אפשר להשתמש באמירה שאומנם היא המקורית שלי, אבל היא עובדת, מי שמסכים להגיד את המילים הללו בהסכמת הלב. אני אהבה, אני אהוב, אני אוהב. למה אני אומר בהסכמת הלב? כי זה מילים סחריניות קצת. אבל כשיש הסכמת הלב, זה מילים מדויקות, אמיתיות, שפועלות את פעולתם. לילה טוב.